אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה במעצבים תודעה. ממש שמחה שאתם איתנו, ויש לנו היום פרק שהוא גם פרקטי, גם אינפורמטיבי. גם אני ככה אומר לכם באופן אישי שאני מיישמת את כל מה שאתם הולכים לשמוע עליו היום בפרק, וזה בהחלט, בהחלט משנה חיים. אז ככה יש לנו הרבה למה לחכות, למה לצפות בפרק הספציפי הזה. ולפני שמיד ככה נצלול לעניינים, אני אספר לכם שאתמול הייתה לי איזושהי אינטראקציה עם מישהי שבאה ושאלה אותי אם אני מאמינה שאנשים יכולים להשתנות. ואז היא לא נתנה לי לענות לה, אני עמדתי לענות לה, אבל היא לא נתנה לי, והיא אמרה לי, רגע, מה אני שואלת אותך? את פסיכולוגית, בגרור שתגידי שכן, שאנשים יכולים להשתנות. ואז עניתי לה, ואמרתי לה, א', ברור שאנשים יכולים להשתנות, מה זה יכולים? אנחנו כל הזמן משתנים. כל אינטראקציה שאנחנו עוברים משנה אותנו, משנה את המוח, משפיעה עלינו, ולא תמיד אנחנו מודעים לזה. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים לשינויים, אבל הם קורים. זאת לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת באמת היא לא האם אנחנו משתנים, אלא האם אנחנו הולכים לקחת אחריות על השינוי שלנו. האם אנחנו הולכים לבוא ולהגיד, אני הולך לייצר את האימפקט ואני מחליט לאיזה כיוון אני משתנה. וזאת שאלה הרבה יותר משמעותית, כי רוב האנשים החיים קורים להם, והם משתנים כל הזמן. הם לא שמים לב לזה, אז הם בטוחים שהם לא משתנים. אז אני כן רוצה להזמין אתכם לקחת אחריות על השינויים שאתם עוברים, ועבור כל אלה שאו בחול או קשה להם לבוא ולצאת מהבית, הכנתי קורס דיגיטלי שהביקורות עליו מדהימות. 5 פרקים שאתם לא צריכים לבוא ולהיות נוכחים, זה לא איזה שעה של שיעור, אלא אתם פשוט מקשיבים מכל מקום, אתם יכולים גם להקשיב מהדרך, ויש גם חוברת אימונים, וזה קורס שהוא בהחלט, ואתם יודעים, אני לא אוהבת קלישאות, אבל זה קורס משנה חיים, אבל רק אם אתם באמת, באמת ככה נכונים לעשות שינוי, בשביל להקשיב עוד הרצאה מעניינת, זה לא בשבילכם. אבל אם אתם רוצים לשנות, לא עכשיו לעשות שינוי מן הקצה אל הקצה, לא עכשיו ללכת להיזרק באיזה פוטראק בתאילנד או לא יודעת מה, אבל כן לראות איך אתם ממצים את הפוטנציאל שלכם, איך אתם מתחילים לשים לב למה מעכב אתכם, כי הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב לזה, אז בהחלט, בהחלט זה הקורס עבורכם, ואיך אתם מגיעים לקורס הזה, איך אתם משיגים עליו גישה. אז מאוד פשוט, אתם נכנסים לאתר שלי, לירז מרגלית, בגוגל, ושם תחת סדנאות פתוחות לקהל, אתם רואים קורס דיגיטלי לתכנת את המוח מחדש, ובאמת אם אתם תעברו את התהליך, אתם תשלטו בשינוי, אתם תחליטו איזה שינוי, תיפתחנה לכם המון הזדמנויות, וזהו, ברגע שרכשתם את הקורס, הוא שלכם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אז אני ככה שמחה מאוד לספר לכם שמאסטר קלאס ינואר סולד אאוט, ופתחנו את מאסטר קלאס מרץ, זה הזמן להירשם. שוב, אני אומרת, אין טעם לחכות לרגע האחרון, כי כמו שאתם מבינים, אנשים רוצים עכשיו להירשם לינואר, ואין להם מקומות. אז זה באתר שלי תחת מאסטר קלאס, ובעקבות ההצלחה, באמת הצלחה של סדנת כתיבה רגשית, אני עושה עוד אחת ב-23-12 באווירה אינטימית, פסטורלית, חמה, מקבלת אצלי בבית, לטיפול בקושי רגשי, בטראומות, גישה מבוססת מדע, אלפי מחקרים שמראים איך כשיש איזשהו קושי, וזה לא חייב להיות טראומה גדולה, זה יכול להיות תחושת ריקנות או חוסר יכולת להתמודד, או אובדנים, אפילו אובדן של מישהו יקר לנו, הגישה הזאת היא עושה מה שהרבה פעמים חצי שנה או 7 חודשים של טיפול לא עושים. אז גם תחת סדנאות פתוחות לקהל, כל המידע שאתם רוצים על סדנת כתיבה רגשית. אז היום אנחנו הולכים לדבר על אקט, ויש כאלה שיגידו אקט, ומה זה אקט? אקט זה גישה טיפולית, ולא קוראים לזה ACT, זה לא כמו CBT, זאת כן גישה מאותה משפחה התנהגותית, אבל מייסד הגישה ביקש, סטיבן הייז ביקש שיקראו לה אקט, בעברית זה קום, ומה הקיצור של אקט? Acceptance and Commitment Therapy, וקום זה כמובן קבלה ומחויבות. אז העניין הוא, וזה ככה מרמז על החלק ההתנהגותי, שזה קום פעל עשה. זה לא רק גישה של בוא נשנה מחשבות, בוא נראה איך אני יכול לחשוב אחרת. אז ככה, אמנם אקטי היא תחת, היא גישה תחת המטריה של גישה קוגנטיבית התנהגותית, אבל הגישה הזאת ממוקדת בערכים, והיא עוזרת לנו לזהות את מה שחשוב לנו, איך אנחנו רוצים להיות בעולם. ואני באמת שואלת אתכם, חשבתם פעם? מי אני? מה אני רוצה להיות בעולם? מה חשוב לי? ואנחנו כן חושבים במקום של מטרות. אנחנו יודעים מה המטרות שלנו, אני רוצה להיות מנכ״ל, אני רוצה להיות יזם, אני רוצה להצליח. תשימו את זה בצד. המטרות משתנות, אבל מה שלא פחות משמעותי, זה איך אני רוצה שיראו אותי. אפילו תחשבו שאתם מנהלים איזה ויכוח עם מישהו, ונניח מסתכלים עליכם באיזושהי מצלמה נסתרת וזה משודר לקהל. איך הייתם רוצים לצאת כמישהו שהוא נסער, שהוא חם מזג, שלא שולט על עצמו, כמישהו שיכול רגע לקחת נשימה, כבן אדם הזה שהוא שקול? אגב, יכולות להיות המון תשובות, אבל מה שמעניין אותי, חשבתם על איך אתם רוצים להיות בעולם? ואגב, הדבר המדהים הוא שברגע שאתם חושבים על זה, אז גם אם לא השגתם את המטרות, אבל התנהגתם לפי הערכים, זה הישג מאוד מאוד משמעותי. אז מה זה בדיוק אקט ומה היתרונות שלו? אז אמרנו, Acceptance and Commitment Therapy, טיפול קבלה ומחויבות, זה מה שראשי התיבות מייצגים, וזו התערבות פסיכולוגית שהוכח שהיא אפקטיבית למגוון מאוד מאוד רחב של מצבים, והמטרה היא לעזור לאנשים לנוע טוב יותר לקראת מה שמשמעותי וחשוב להם, ללא תלות במה שקורה בעולמנו הפנימי. אז לכולנו יש חוויות פנימיות קשות. עוד לא הכרתי בן אדם שאין לו, אלא אם כן הוא ממש ממש טוב בלהדחיק אותן, וזה לא משנה אם יש לנו איזושהי הפרעה או מחלה מאובחנת, ובין אם אין לנו, וזה סתם הקושי והאתגרים של החיים, ולכולנו יש מחשבות שאנחנו לא בהכרח אוהבים, או רגשות קשים, ותחושות וזיכרונות שיכולים להרגיש ממש עוצמתיים, בעיקר אם הם לא מנוהלים. ויש הבדל מאוד משמעותי. וכאן אני שמה רגע פותחת סוגריים. כי אתם לא תצאו מהפרק הזה עם היפטרות מהמחשבות או מהרגשות. זה לא יקרה. אם זה הציפייה, אז באמת חבל על הזמן. אתם כן תצאו מהפרק הזה, ועוד יותר מהקורס שהקלטתי עבורכם, עם הבנה של איך אתם מפתחים מערכת יחסים עם המחשבות השליליות, ואיך אתם חיים איתם בשלום, וההבדל הוא שהם לא מנהלים אתכם, כמו שהם היום, אלא אתם מנהלים אותם. הם ישפיעו על החיים שלנו, על ההתנהגות, על הבחירות שלנו, אם אנחנו לא נדע לנהל אותם, והרבה פעמים אנחנו לא מנהלים אותם, כי אנחנו לא שמים לב, זה נתפס כאילו זה חלק מאיתנו, וזה אבסורד. אבל יש מספר גישות לגבי מה זה אומר לנהל רגשות, והאקט הוא בעצם על לעזור לנו לפתח דרך להגיב לכל החוויות הפנימיות האלה, ככה שאנחנו ממשיכים לחיות ולהתעסק עם החיים בצורה שמתאימה למה שחשוב לנו ובהתאם לערכים שלנו. והכוונה היא בגמישות פסיכולוגית שיש רפרטואר מאוד רחב של נתיבים שאנחנו יכולים לבחור בתגובה לחוויות שמופיעות. תחשבו, יש כל מיני אירועים שקורים לנו, מישהו יצבן אותנו, מישהו חתך אותנו בפקק, מישהו בישיבה אמר לנו שאנחנו לא מבינים כלום. ומה שאקט עושה, היא מגדילה גמישות פסיכולוגית. ומה זה אומר? זה אומר שהיא מגדילה את טווח התגובה. וזה באמצעות משהו שנדבר עליו שנקרא נוירופלסטיות. היכולת של המוח שלנו, דיברנו על זה שאנחנו כל הזמן משתנים, אז זאת היכולת של המוח שלנו להשתנות כל הזמן. ואז מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו מאירים בזרקור קטן, את כל הכיוונים הנוספים שאנחנו יכולים ללכת בהם, והיינו עיוורים להם עד היום, וזאת הגמישות הפסיכולוגית האמיתית. ואקט לא אומרת לנו באיזו גישה לבחור, אבל היא רק מראה לנו, ומזכירה לנו, ומעלה למודעות שלנו, שיש עוד דרכים. וזה לא שהדברים יפסיקו לחוב, אלא שאנחנו נמשיך במטרות שלנו למרות הכאב, בלי לנסות להתנגד לו, להדחיק אותו, בלי הגישה הליניארית הזאת שאומרת, טוב, ברגע שאפתור את הקושי הרגשי, אז אני אוכל להשיג את היעדים שלי. ובאמת, אחד האנשים שיצר איתי קשר אחרי שהוא הקשיב לקורס הדיגיטלי, הוא בא ואמר לי, תראי, היה לי פחד במה, וכל הזמן הייתי ממוקד ברגע לבוא ולפתור את הפחד במה הזה, ואז כאילו לעלות. והוא אומר, ואז הבנתי שזה לא נכון, שאין טעם. בוא נקבל את הרגש השלילי, ונלך ונפעל יחד איתו. והוא באמת עשה את כל התרגולים, כי יש בקורס הזה גם המון המון תרגולים שמיועדים לכל דבר, בין אם זה להבחין במחשבות שלי, שהרבה פעמים אני לא מודע אליהם, או להבין איך אני הולך לבוא ולייצר לעצמי מטרה, כי מטרה לא אומרים, טוב, אני רוצה לדבר על במה, זה ממש לא עובד ככה, צריך לשבור את זה או לחלק את זה לכל מיני מטרות בסדר מסוים. ואז פתאום, כשהדברים מפושטים מהמילה לפשט, פשטות, אז אנחנו יכולים באמת להבין כמה התקדמנו ומה עשינו. אז בעצם אקט הוא עוזר לנו לפתח דרך להגיב לכל החוויות הפנימיות האלה, עוד אפילו לפני שאנחנו מגיבים החוצה. כי הרבה פעמים, תחשבו שאתם בוויכוח מאוד נוקב עם מישהו שחשוב לכם, ואתם מגיבים בעצבים. התגובה, הרבה פעמים היא לא אליו, היא לקול הפנימי שלכם, הקול שהוא מטיל ספק והוא מאשים, וזה קול שהוא מאוד מאוד בריא, כי הוא פרימיטיבי, הוא מנסה להגן עלינו, הוא מנסה להגן על האגו שלנו, אז אנחנו לא מגיבים לבן אדם, אנחנו מגיבים לעצמנו. וכשאנחנו עושים את התהליך הזה, אנחנו רגע מבינים שא', מה שהבן אדם אמר, נניח הוא מאשים אותנו, אתם אף פעם לא, זה לא נכון. ודבר שני, זה גם לא עליי, וזה האינפורמציה הכי חשובה. אם אנחנו עוצרים לרגע ולא ישר מגיבים, אנחנו מבינים שהרבה פעמים זה על הבן אדם השני ולא עליי. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לפתח דרך להגיב לכל החוויות הפנימיות האלה, ככה שאנחנו ממשיכים לחיות ולהתעסק עם החיים בצורה שמתאימה למה שחשוב לנו ובהתאם לערכים שלנו. והכוונה בגמישות פסיכולוגית היא שיש רפרטואר רחב של נתיבים שאנחנו יכולים לבחור בתגובה לחוויות שמופיעות. והעניין הוא שמה שאנחנו הולכים לעשות זה ללמוד לפתח מערכת יחסים חדשה עם החוויות הפנימיות שלנו. אז במקום לחשוב על החוויות הפנימיות כמו על שדונים קטנים שצריך להילחם בהם, אנחנו לא צריכים למגר אותם. ממש ממש לא. והגישה הזאת שצריך למגר אותם או להיפטר מהם או להתעלם מהם היא לא נכונה. והסטאפ הזה של למגר יכול להיות די בעייתי. כי מחשבות ורגשות יכולים להיות סוג של מכשול, אם אנחנו לא מפתחים את הגמישות הפסיכולוגית כדי לעבור את כל המכשולים הפנימיים. ולכן הגישה הזאת ישימה למגוון תחומים, בין אם תחום ההורות, מערכות יחסים, ספורטאים אולימפיים אפילו, אנשים חרדתיים בדיכאון עם הפרעות אכילה, עם OCD. וחשוב לברר את הנושא של ערכים, כי אתם יודעים הרבה פעמים שאני חושבת מי אני, ומי שאני חושבת שמי שאני ככה, אמרתי אני אדם כזה וכזה, זה לא בדיוק באלימה, אבל כשאני חושבת על עצמי כאדם כזה וכזה, אני מאוד מקבעת. אז מאוד חשוב רגע לבוא ולצאת מכל המגבלות האלו, שאנחנו הרבה פעמים אלה שמייצרים את המגבלות האלה. וכשאנחנו מדברים על הגישה הזאת ואנחנו רוצים ללכת בצורה מסודרת, יש שם שישה תהליכים מרכזיים. ואחד התהליכים הראשונים המשמעותיים זה לעשות מה שנקרא דיפיוז'ן קוגניטיבי. ובדיפיוז'ן הקוגניטיבי או ההפרדה הקוגניטיבית, אנחנו לומדים שמחשבות הן רק מחשבות, בניגוד למשהו שיכול להרגיש מאוד מאוד חזק. ויש לנו מערכת יחסים מאוד משמעותית עם המילים שבראש שלנו. כלומר, הן די משמעותיות. אנחנו כל הזמן משתמשים בשפה, כל הזמן יש לנו דיבור פנימי. הבן אדם שאנחנו מדברים איתו הכי הרבה זה עצמנו. אז יכולה להיות לי מחשבה שאני גרועה, או שאני אדם נוראי, או תחושת אשמה, אבל כל זה לא מקדם אותי. ואז הדיפיוז'ן בעצם הוא נותן לנו אסטרטגיה שבה אנחנו יכולים לתרגל, ובתרגול הזה אנחנו רואים שסוג המחשבות, נניח אני גרוע או אני חסר תועלת, להבין שהן פשוט מחשבות, הן תופעות של המוח שאנחנו יכולים לבחור איך להגיב להן. זה לא בהכרח שאנחנו צריכים להתייחס אליהן כאילו הן האמת האחת ושאין לנו בחירה אחרת. ואחת הטכניקות שבאמת אפשר לעשות את זה, זה קודם כל לבוא ולהסתכל על המחשבות. תחשבו שזה איזשהו גל שחולף ועובר לידינו. וברגע שאנחנו מתייחסים למחשבות בצורה הזאת, אז ההבנה הזאת, אנחנו מתרגלים, מאמנים את המוח להבין שמחשבה היא רק מחשבה. ואני לא אומרת שזה פשוט, אני אומרת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לתרגל, וחשוב עוד יותר לתרגל בצורה מסודרת. לא עכשיו אתם מקשיבים לי, תוך כדי שאתם מקשיבים לי יש לכם עוד כל מיני מחשבות, אתם אומרים אוקיי זה מעניין, אני אעשה ואתם לא תעשו. ואגב דווקא בגלל זה מאוד חשוב לי שכן תחשפו לקורס ולדף האימונים שכן מראה לנו בדיוק איך לתרגל ולוקח אותנו יד ביד עם זה. אז כשאנחנו מדברים על מחשבות, אז אנחנו מבינים שזה איזשהו אתגר, אבל אתגר נוסף וקשוח לא פחות זה הרגש. יש מחשבה ויש רגש, והרגש לעתים מציף אותנו בלי הכנה מראש. ואם אנחנו כל כך מוצפים ברגש, שהוא פשוט מנהל את המופע, אנחנו מוצפים בכעס, בפחד, בתסכול, בעצב, או שאנחנו מתעלמים, או שאנחנו מדחיקים, או שאנחנו פשוט ננסה לשלוט ברגש ולספר שהכל בסדר. אבל עם אקט, וזאת גם חלק מהשם של אקט, זה קבלה, acceptance. ויש רגשות מסוימים שאנחנו מסווגים כטובים, וחלק כרעים, כלומר, אנחנו מאוד אוהבים את הרגשות החיוביים, שטוב לנו ומדהים לנו, ואנחנו לא מוכנים לקבל את השליליים. וכמובן שכולנו מרגישים ככה. הבעיה היא שאנחנו מנסים לא להרגיש רגשות מסוימים. מה שקורה באופן אירוני זה שאנחנו הולכים ומרגישים אותם יותר ויותר, והם הופכים עוצמתיים, וגם מחקרי מוח מראים את זה. כשאתם מנסים להדחיק רגש, הוא גדל כמו מפלצת. ואז אנחנו מלמדים את עצמנו שהחוויות האלה זה האויב שלנו, ואנחנו חווים אותם כאילו הם האויבים שלנו. אז כשיש לנו עצב ואנחנו לא רוצים להרגיש עצובים, זה הופך את החוויה להרבה יותר גרועה. או אם אנחנו חרדים ואנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו לא, או אני אומרת לעצמי, אל תהיי בלחץ, זה הדבר הכי נורא שאני יכולה להגיד לעצמי, כי זה מעצים את החרדה וגורם לי להרגיש הרבה יותר גרוע. אז בקבלה אנחנו קודם כל מאפשרים את הרגש, נותנים לו מקום, שואלים אותו, מה נשמע? מה אתה בא לומר לי? רגשות הם כמו דשבורד ברכב, הם מסבירים לנו משהו על עצמנו, ואתה לא חייב לאהוב את הרגש, את לא חייבת לאהוב את הפחד, את הקושי, אבל צריך לגור איתם. וזה ההבדל מגישות אחרות, שאומרות בואו נטפל ברגש. אני לא אומרת בואו נטפל, אני אומרת בואו נקבל, ויש פה הבדל. וזה קשור לרגשות קשים ולתחושות קשות ולזיכרונות ומחשבות, וזה כל הספקטרום, לא לשלוט, לא להתעלם, לשים לב לתחושות הגופניות, איפה זה בגוף שלי, איפה אני מרגישה כעס, ואיפה אני מרגישה כעס בעוצמה עוד יותר גבוהה, זה בריאות, זה בבטן, זה בלב, ואז אנחנו מפנים לזה מקום, נותנים לזה שם, וברגע שפינינו לזה מקום, אנחנו יכולים לחיות עם זה, ברגע שלא פינינו לזה מקום, זה תופס ומציף ומשתלט על כולנו. אז דיברנו על דיפיוז'ן, הפרדה קוגניטיבית, דיברנו על קבלה, אבל יש עוד ארבעה עקרונות, ואחד מהם זה להיות נוכח, כלומר הרחבת תחושת העצמי או self as context, עצמי כהקשר. וזה קצת רמזנו שיש לנו את כל הכללים האלה, כמו אני לא סוג האדם שיעשה את זה ואת זה, אני לא סוג האדם שיתפס על הרים, אני לא סוג האדם שיתחבר, אני לא סוג האדם, אבל בואו, זה פרספקטיבה מסוימת על עצמי, ואנחנו יוצרים את הפרספקטיבה הזאת, או שמישהו יצר אותה עבורנו כשהיינו קטנים, מורה אומר, אתה לא בן אדם כזה וכזה, ואז אנחנו נשארים עם זה. אבל זה לא באמת כללים, ואנחנו יכולים לבוא ולשבור אותם מתי שאנחנו רוצים. ואנחנו אלה שבעיקר מכניסים את עצמנו לקופסה. והרעיון זה להבין שרק בגלל שיש לך מעין כללים כאלה לגבי עצמך, יש לך ממש מגירה של העצמי, והיא המגירה הכי חשובה, והיא נשלטת על ידי מערכת שנקראת מערכת ברירת המחדל, וזהו, והיא קיימת. אבל זה לא אומר שצריך לדבוק בה. ואנחנו יכולים להגדיר מחדש מה העצמי שלנו. והעצמי שלנו זה לא בהכרח המחשבות שלנו על עצמנו. ולמשל, היה לי מין מחשבה כזאת, אתם יודעים, העצמי שלנו לא תמיד ברור. היה לי מין מחשבה כזאת, לא, אני לא בן אדם שעושה סדנאות בבית. ואז אני החלטתי, ואני מבטיחה לעצמי, כל פעם אני מנסה משהו חדש. חלק מהדברים החדשים שאני מנסה, אני מאמצת וחלק לא. ואחד הדברים היה באמת לעשות סדנה בבית. כמו שאמרתי לכם, יש לי סדנה למציאת החוזקות ולשינוי ולכתיבה רגשית. אז הזכרתי לכם שיש ב-23-12 מיד אחרי חנוכה סדנת כתיבה רגשית. ופעם ראשונה שעשיתי, וואו, הלב דפק, ואמרתי, מה עושים, ומה פתאום, ולמה הבאתי את זה לעצמי, ואני לא הבן אדם הזה. זה כל הזמן פימפם, את לא הבן אדם שעושה סדנאות בבית, ומה את חושבת? ובאמת, היה כל כך מדהים, ואנשים עברו תהליך כל כך משמעותי, וגם אחרי עוד חודש וחודשיים התקשרו להגיד לי כמה זה שינה אותם, ואותי זה שינה, ואותי זה שינה בעיקר כי הכלל הזה עזב את הקטגוריה הזאת של אני לא בן אדם ש. והעצמי שלנו יכול להיות כמו סוג של תיקייה, זה המחולה או ההקשר. ואנחנו צריכים רגע לבוא וכל הזמן לאתגר אותו. אני יכול לעשות הכל, למרות שהמוח שלי אומר לי שאני לא סוג האדם. ודבר נוסף, עיקרון נוסף, זה present moment. כלומר, לקבל את הדברים כמו שהם. ואחד הדברים המשמעותיים זה שאנחנו נמצאים לא בכאן ועכשיו. ואנחנו מנסים לבוא ולהגיד, לא, זה לא קורה. למשל, עכשיו אני נמצא באיזה, לא יודעת, אני אתן לכם דוגמה דווקא מצחיקה. שניים מהקורס שלי סיפרו לי שהם היו באיזה מסעדה, לכבוד יום ההולדת של האישה, הם באו לקורס למאסטר קלאס כבעל ואישה, וסיפרו שלכבוד יום ההולדת הם הלכו לאיזה מסעדה, 1,400 שקל למנה, משהו מטורף. ולא היה משהו, בגלל זה אני גם לא אגיד לכם את שם המסעדה, כי אני לא רוצה להוציא שם רע, אבל אחרי שעשיתי את התהליך עם האישה, היא אמרה לי, אני עכשיו מבינה שכל הזמן במסעדה לא נהניתי, אבל נאבקתי עם עצמי כי שילמתי כל כך הרבה, אז למעשה לא הייתי ברגע. במקום להיות ברגע ולהגיד, כן, זה לא עד כדי כך, אבל אני הולכת ליהנות מהכל, כל הזמן הייתי במאבק עם עצמי. וזה בדיוק הפוך מלהיות ברגע הנוכחי. ולכן צריך גם לבוא ולהגיד, אני מקבל הכל. אני לא אומר שאני לא משנה, אבל קודם כל אני מקבל הכל, מה שאפשר אני משנה, מה שלא לא. ואז לבסוף יש את המקום של פעולה מתוך מחויבות, שזה לבצע את ההתנהגות בפועל. וכאן האקט הופך לפסיכולוגיה בגישה ההתנהגותית, ממש כמו שאנחנו משתמשים בעקרונות ההתנהגותיים של למשל חשיפה הדרגתית. אני מפחד ממקומות אומים, אני מקבל את הרגש, אני מקבל את הפחד ועדיין יוצא לקניון, אבל כאן באקט יש לנו גם את הערכים שלנו שאנחנו רוצים לפעול על פיהם. ומה הכוונה? אז כשאנחנו מדברים על committed action, על פעולה מחויבת, היא מתייחסת פשוטו כמשמעו לאקט של לנוע לקראת הערכים. כלומר, הגישות ההתנהגותיות, שאר הגישות ההתנהגותיות, גם בחשיפה הדרגתית אין ערכים, אבל הערכים מוסיפים פה איזשהו נדבך משמעותי. ודיברנו על הערכים. את הערכים, הרבה פעמים בסדנאות אנחנו מבררים עם האנשים, אבל אתם צריכים רגע לברר עם עצמכם מהערכים, ואז לעסוק בהתנהגויות שעקביות עם מה שאכפת לנו ממנו, למרות כל החוויות הפנימיות. כי אז אני יכול לייצר תחושת הישג. מה הכוונה? יכול להיות שיצאתי והייתי בחרדה וסניתי כל רגע. אז קודם כל קיבלתי, אבל דבר ראשון, פעלתי בהתאם לערכים. למשל, ערך שלי זה לפעול מתוך כוונה ולעשות כל מה שאני יכול כדי להצליח. אז עשיתי את זה ולא הצלחתי, אבל לפחות הצלחתי בלפעול על פי הערכים שלי. וזה מאוד מאוד משמעותי. והפעולה לפי הערכים עושה שינוי בכל ההבנה שלנו של הצלחה או לא הצלחה. והרבה פעם אחת עשיתי, זה היה מצחיק, את הסדנה הקבוצה של מנהלים, ורציתי לעשות איתם את הערכים, אבל היה להם, הם אמרו לי, שיש לנו כבר את הערכים, הם הוציאו לי איזה דף מודפס מראש עם כל הערכים, אמרו לי, אנחנו כבר יודעים הערכים שלנו, יש לנו אותם מודפסים. זה לא עובד ככה, כי הערכים יותר גמישים וזורמים מזה. והרבה פעמים הערכים נקבעים בהתאם לסיטואציה, הם לא כאלה מקובעים ואנחנו לא יכולים לצאת עם הדפסה של סט הערכים שלנו. אז מאוד חשוב לבוא ולהבין שהערכים נקבעים פר סיטואציה, ויכול להיות שבסיטואציות שונות הערכים שלנו יהיו קצת שונים. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים לעשות, זה כן, יש ערכי ליבה. למשל, אני תמיד רוצה לדעת שהתנהגתי בצורה מוסרית. אני רוצה לדעת שאף אחד לא הצליח להניע אותי. כן, זה ערך שלי. אני עובדת עליו מאוד מאוד קשה. אני לא תמיד מצליחה, אבל מה הכוונה? אתם זוכרים שכשדיברנו בפרק על מסע ומתן, אמרתי, מי ששולט בתהליך שולט במסע ומתן, אבל מסע ומתן זה הכל. ומה הכוונה? הכוונה היא, אם מישהו מרגיז אותי, ואני מרימה את הכל בתגובה, הוא שולט. ואם מישהו מרגיז אותי, וכל מה שאני אומרת זה לא אל תרגיז אותי או אל תרים את הכל, זה לא מעניין אותי, כל מה ששלו אני לא מתעסקת, אלא אני הולכת להתעסק במה אני יכולה. ואז אני באה ואומרת, אני ככה לא ממשיכה את השיחה. ואז אני שולטת בתהליך, כלומר, הוא יכול להמשיך לצעוק, אני לא מגיבה. אז זה ערך קריטי, אז הוא תמיד יהיה. אבל יש ערכים, למשל, שאני מגיעה לאיזושהי שיחה, ופחות חשוב לי לשמור על מערכת יחסים, ויש שיחות שכן, מערכת יחסים עם אנשים קרובים יותר חשובה לי מלהשיג את המטרות. אז כן, יש גם גמישות בערכים, יש ערכי ליבה, ויש ערכים שהם ככה הרבה יותר גמישים. ועוד דבר שמאוד משמעותי, שאנחנו יכולים להוציא מפה, זה שאני, הרבה פעמים אתם יודעים, אנשים באים אליי, בין אם לייעוץ, בין אם לסדנה, ומטילים את האשמה במצבם, במישהו אחר, בבעל, בבוס, במישהו. זה לא מעניין. כי בסוף אנחנו לא יכולים לשנות את הבן אדם השני. ותסתכלו על זה כמו איזה ריקוד, כמו טנגו. ראיתי, עכשיו סיימתי, לדעתי בפעם השלישית, לראות ניחוח אישה. וואו, סרט מטורף, אבל בשלב מסוים, אם אתם זוכרים, אז צ'רלי והקולונל מגיעים לוולדורף אסטוריה, ויש שם איזה מישהי לבדה, והקולונל לוקח אותה לרקוד טנגו, והיא נורא מפחדת, והוא אומר לה, מקסימום טועים וממשיכים הלאה. אבל כאן אני רוצה לקחת את הדימוי של הריקוד למשהו קצת יותר משמעותי. בסוף, גם כשאנחנו לא מסתדרים עם מישהו, אז הריקוד שהוא לא עובד טוב, אבל זה ריקוד, ואם אנחנו נשנה משהו, אז הוא יהיה חייב להשתנות או ליפול. זה ההחלטה שלו. אבל אל תנסו לשנות אנשים אחרים. תבואו ותראו מה אתם יכולים לעשות. אין טעם לבוא ולהתחיל לדבר על אנשים אחרים. זה לא רלוונטי ולא משמעותי. אז אני מקווה שאתם ככה תחשבו על העקרונות האלה. ומה שיותר חשוב לי, זה שאל תעמדו כשאתם באיזה מצוקה, ותחשבו רגע איזה עיקרון היא אמרה, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין. תחשבו בסוף על המהות, וכשאתם מתרגלים מספיק טוב, למשל, אתם בוחרים קבלה, תתחילו עם קבלה, אין טעם לבחור יותר מדי עקרונות ביחד, תתחילו לתרגל אותה, ואז תעברו לקוגניטיב דיפיוז'ן, ואז תעברו הלאה, ואתם תראו איך האתגרים בחיים לא משתנים, המחשבות השליליות לא תמיד משתנות, אבל אתם, מבחינת היכולת שלכם לקבל אותם, מבחינת המחולה, מבחינת ההכלה, אתם הופכים להיות הרבה, הרבה יותר משמעותיים ביכולת לקבל, ואני רוצה שתדמיינו איזושהי טיפה דיו שאתם מכניסים לתוך כוס עם מים. ככל שהכוס גדולה יותר, אז טיפת הדיו שיכולה להיות הרגש או המחשבה, אז היא נבלעת. וככל שהמיכל קטן יותר, אז היא מציפה. ומה שאנחנו עושים פה, אנחנו מגדילים את המיכל. אז חברים, אני מקווה שנהנתם, ואני ממש אשמח לראות אתכם או במאסטר קלאס או באחת ההרצאות, או בקורס הדיגיטלי, שככה זה באמת מרחיב משמעותית את סל הכלים שלכם. ואני מקווה שנהנתם ונתראה בפרק הבא.